אז יש פחות מינים, ובסוף המינים מתנקזים לארבע יסודות, וארבע יסודות מתנקזים לשני דברים שמגדירים כל דבר, שזה חומר וצורה. ומעל שני הדברים, כאילו עד כאן מגיע המדע של זמנם, ומעל שני הדברים צריך להימצא בורא אחד, אלוה אחד. כלומר, זה בעצם זה אומר שהעיקרון הזה הוא נכון, כאילו גם היום המדע מאוד משתדל להסביר כמה שיותר תופעות וכמה שפחות חוקים. אז אומר רבנו בחייה שאם אתה תלך, תראה שהמדע נעצר בשני דברים שהם שייכים, שהם מגדירים כל נמצא חומרי, שזה חומר וצורה, דהיינו כמות ואיכות, אפשר לקרוא לזה, ומעל החומר והצורה, העילה שלהם צריכה להיות פחות מהם, כי תמיד העילה היא פחות מעלוליה, אז זה הבורא האחד. למה לא קראתי את זה בפנים? כי כל המושגים של דילגתי פה בין הכנס פרטים ומינים וסוגים, ויש 10 קטגוריות שהם מיני המינים, שהם מאפיינות כל דבר, ויש 4 יסודות וחומר וצורה, כל אלה מושגים ימי ביניימיים שלא בהכרח משמשים היום. אז הכיוון של הראייה הוא יפה, שבסופו של דבר אתה צריך לשאוף שכמה שפחות עקרונות יגדירו ויסבירו כמה שיותר פרטיים, אז במילא אתה צריך לשאוף להגיע בסופו של דבר לסיבת הסיבות שהיא אחת. בגדול זה נכון, אבל היות והמושגים הם לא כל כך משמשים היום, לכן העדפתי לתמצת את זה. הראיה השנייה, נראה אותה בפנים, כי היא יותר שייכת גם במושגים שלנו היום, אני קורא בסוף עמוד נונטט. והאופן השני, מצד עקבות החוכמה הנגלית בכל העולם הזה, עליונו ותחתונו, דהיינו עולם היסודות ועולם הגלגלים, הדומם והצומח והחי שבו. וכאשר אנו מתבוננים בו, בכל חלקי העולם, יורה לנו העולם ככולו הנהגת מנהיג אחד ומעשה בורא אחד. והוא שאנו מוצאים אותו, את העולם, עם כל שינוייו בעיקריו ויסודיו, הרי הוא דומה בפרטיו ותואם בחלקיו. תואם זה את זה שכל פרט נוצר למלא חסרון פרט אחר ולשלים את מגרעתו. כלומר, העולם עובד כמערכת הרמונית אחת. נמצא כי עקבות חוכמת הבורא יתרומם ויתהדר גלויה בכל הבריאה, קטן וגדול, מעידה שהיא של בורא אחד חכם. אותם חוקי טבע ואותה חוכמה ואותו חומר, היום אנחנו יודעים, וההשלמה גם של כל חלקי העולם מראה שיש כתובת אחת מאחורי הדברים, יד מכוונת אחת. ואילו היה העולם ליותר מבורא אחד, כי אז הייתה משתנה צורת החוכמה בחלקי העולם וסותרות זו את זו בכלליו ופרטיו. היית רואה שיטתיות שונה, חוקיות שונה בחלקים שונים של היצירה, אם באמת היה יותר מיוצר אחד. ועוד אנו מוצאים אותו, את העולם, זקוק מקצתו למקצתו ביציבותו וקיומו ותקינותו, ולא ישלם חלק ממנו כי אם על ידי חלק אחר. כי זקיקות טבעות השריון וחלקי המיטה ואיברי גוף האדם ושאר המחוברים זה לזה בקיומם ושלמותם. לא לחינם האדם נקרא עולם קטן, כי כמו שגוף האדם יש בו חלקים שונים אבל כולם צריכים זה לזה, אז כך גם בעולם כולו, שרשרת המזון ועוד הרבה הרבה תופעות שהן נראות לנו לא קשורות, ולאט לאט אנחנו מגלים שהן קשורות מאוד זו לזו. הלא תראה זקיקות הירח והכוכבים לאור השמש. הרב כפח פה מהיר שהם צריכים את אור השמש כדי להחזיר את אורם, אבל זה לא בשבילם אלא בשבילנו, בסדר? וזקיקות הארץ לשמיים ולמים, וזקיקות בעלי החיים זה לזה, כי מקצת מיניו אוכלים היתר, כגון הטורפים מן העופות, כן, יש עופות טורפים, והדגים, יש דגים טורפים וחיות היער. וזקיקות האדם, אמרתי לכם פעם שמצאו דבר מאוד מעניין, כאילו הוא פה מדבר על זה שהאריות צריכים את הזברות ואת האנטילופות, אבל באפריקה פחדו מהכחדה של מינים מסוימים, אז גידרו אותם בתוך שמורות ענקיות שלא היו שם חיות טרף. גידרו שם זברות ואנטילופות, את הנטרפים, בתוך שטחי מחיה מאוד גדולים, שהאריות ונמרים זאבים לא יכלו להיכנס לשם, וגילו שהתמותה עולה בצורה מאוד משמעותית, והזיק להם מאוד, בגלל שהתברר שהטורפים, בדרך כלל את מי הם טורפים? את החולים, מי שמסתרך בסוף העדר ולא רץ כמו שצריך. וכשהחולה הזה לא נטרף, אז הוא מפיץ מחלות, ואז יש מגפות בעדר. אז יוצא שמה שנראה לנו מאוד אכזרי בסרטים של נשיונל גיאוגרפיק, הוא בעצם רחמים שהקדוש ברוך הוא טבע בריאה, שזה לא רק שהאריה צריך את הנטרף, אלא גם הנטרף צריך את, את הטורף. זה גם חומר למחשבה על תופעות של רוע בעולם, שנראות כרעות. אז כן, והיום אנחנו יודעים שיש מה שנקרא סימביוזה, דהיינו יחסי שיתוף והשלמה בין פונדקאי, כן, יכול להיות איזה חרק קטן שהוא ניזון מהדם של החיה הגדולה, אבל הוא גם מנקה אותה או משהו כזה. יש הרבה, יש דג שמנקה את השיניים של דג יותר גדול, אז הוא גם ניזון ממנו וגם מנקה, ושניהם נהנים, זה נהנה וזה נהנה, וכן על זו הדרך. עוד הרבה תופעות כאלה של שורים שהבריאה היא כולה אחת. כן, וזקיקות האדם אל הכל וקיום הכל באדם. למה הכל מתקיים באדם, זה אני לא יודע, אבל האדם משתמש בכל, זה נכון. וזקיקות הארצות והאקלימים, אקלימים זה יבשות בלשון ימינו, והמדעים והמקצועות זו לזו. דיברנו על זה פעם, שנדמה לי מה שרס"ג כותב, גם את העולם נתן בליבם, שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם שאיפות וכישורים, וכל אחד חושב שהוא עושה קריירה, והוא לא יודע שהוא חלק הרבה יותר, חלק קטן מפסיפס הרבה הרבה יותר גדול, שהקדוש ברוך הוא חילק את הכישרונות ואת העניין של כל אחד באופן שוויוני כזה. גם את העולם נתן בליבם, מבלי אשר ידע האדם את המעשה. כלומר, הוא לא יודע שהוא חלק ממארג הרבה הרבה יותר גדול, והוא חושב רק על האינטרסים שלו והצרכים שלו. אז יש גם זה שלא כל בני האדם הם אברכים או אנשי הייטק או מורים, אלא יש כאלה ויש כאלה ויש כאלה. זה מאפשר לקיים עולם. והחוכמה גלויה בכל הבריאה, הדק והגס, הקטן והגדול. כי רקבות החוכמה והיכולת הנראים בבריאת הפיל עם כל עוצם גופו אינה יותר מופלאה מרקבות החוכמה הנראית בבריאת הנמלה והנמלמלה על אף קוטנה, ולא עוד אלא כל שקטנה בריאה, רקבות החוכמה והיכולת גלויים ביותר. האמת היא שנמלה היא יותר מרשימה מהפיל, וכי לפני 50 שנה המחשבים הראשונים היו בגודל של החדר הזה בערך, והיום עושים אותם, וזה החוכמה של המזעור, ולכן החוכמת הנמלה והיתוש היא אפילו יותר גדולה משל הפיל. אפשר להגיד, פעם מישהו אמר, לא זוכר מי, שאתה מסתכל על הגלקסיות, אז אתה אומר מה גדלו מעשיך, מסתכל על יתוש קטן או אמבה, אז תגיד מה קטנו מעשיך השם, ואתה יכול להגיד כולם חוכמה עשית על זה ועל זה כאחד, על חוכמת השם במקרו ובמיקרו, באמצעות טלסקופ או באמצעות מיקרוסקופ, אתה תראה את אותה חוכמה, את אותם חוקים, רואים שאותה טביעת אצבע מאחרי הכל. ועדינות מעשה הבורא מופלאים וניכרים בה, בנמלה יותר. והנה זה מורה שכולם הנהגת מנהיג אחד ובורא אחד, בשל דמיונם זה לזה ושוויונם ותאומם בהשלמת מערכת העולם וקיומו בכללותו בכל חלקיו. ואילו היה ליותר מבורא אחד, כי אם העולם היה מיוחס ליותר מבורא אחד, כי אז הייתה משתנה צורת החוכמה במקצת חלקי העולם, הייתה חוקיות, פה היה חוקלים שלובים ופה לא היה חוקלים שלובים וכו', ולא היו חלקיו זקוקים זה לזה, כי כל אחד היה צריך תפקד כמערכת נפרדת. לכיוון שהוא שונה בעיקריו ויסודותיו, דיינו יש בו תופעות שונות, כן, חום, קור, לח, יבש ויסודות שונים, ואף על פי כן הוא תואם בפרטיו ובחלקים שהוא מחובר מהם, מלמד כי מחדשו ומחברו ומנהלו ומנהיגו אחד. ואמר הפילוסוף, אין מה שברא השם יותר נפלא ממה שברא השם. דיינו, אתה לא תגלה יותר חוכמה בחלק מסוים של הבריאה מאשר בחלק השם. הכל זה חוכמתו ניכרת בכל באופן שוויוני. כוונתו לומר כי החוכמה בדק ובגס, בקטן ובגדול, מחלקי העולם, דומים ותואמים זה את זה. כמו שאמר החסיד עליו השלום, כאשר תיאר סוגי עקבות החוכמה וסבירות בניינה את העולם, זה מעניין שבכל אחת משבע הראיות שהן מן המושכל בעצם, הוא בסוף מצרף ראיה מן הכתוב, מה רבו מעשיך השם, אז זה שאתה רואה המון תופעות בעולם, ריבוי גוונים ותופעות, ואף על פי כן כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך, מה שמשותף לכולם, שהם מביעים את אותה חוכמה, אותה חוקיות. ואמר מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמיקו מחשבותיך. אז זו ראיה שנייה והיא בהחלט נכונה, אבל צריך להעמיק בה, כלומר צריך ללמוד מדע בין זמננו, כמו למשל הספרונים האלה שהרב צוראל הוציא איזה ספרון כזה, לא? שמראה על גדולת הבורא בגוף האדם בעיקר. נדמה לי שהוא מתמקד בזה בעיקר. מבשרי אחרי זה אלוה וכו'. אז צריך ללמוד את זה, כי מה שרבנו בחיי כותב זה רק על קצה המזלג. ומאז המדע עוד הרבה יותר העמיק לראות את חוכמת הבורא. ואותה חוכמה ואותם חוקים באמת מראים שיש כתובת אחת מאחרי הכל. הראיה השלישית היא ראיה יפה, והיא בעצם טוענת שהגענו, כלומר בפרק הקודם, בשני הפרקים הקודמים, הוכחנו שחייבת להיות סיבה שהיא חוץ לעולם, שהיא סיבת העולם. אז היות והוכחנו לכך, אז אנחנו את מציאות השם. אי אפשר להסביר את מציאות הבריאה בלי בורא, כי שללנו את הקדמות, וממילא הדבר מחודש לא מחדש את עצמו, ומקרה זה לא יכול להיות כמו שדיברנו וכו'. אז אומר רבנו בחיי שהיות והוכרחנו להניח מציאות בורא, ואין לנו כל הכרח להניח יותר מציאות, יותר ממציאות בורא אחד, אז המסקנה היא שהבורא היא אחד. דיינו, אתה לעולם מציב רק כדי ההכרח ולא יותר. תוכיח שיש שני בוראים, אז אנחנו נדון בזה, אבל הנחת היסוד צריכה להיות שיש בורא אחד. זה הנחה פשוטה, תמיד במדע אתה לא מניח מעבר למינימום שאתה מחויב להניח. זו הראיה והיא פשוטה ונכונה. היא לא מוכיחה שישניים, רק אומרת שיש הכרח שהוא אחד ואין הכרח ליותר מכך, אז אנחנו מניחים שזה כך. הראיה הקודמת היא הציבה הכרח שהוא אחד. כן, כי רואים שהעולם הוא, החוקיות שלו היא החוקיות. כן, הוא מביא פה משל יפה, הוא עוד פעם מספר, הוא אומר אם אתה מוצא איזה ספר אתה לא ראית את המחבר, אבל אתה רואה שהכתב הוא אחד והרעיונות הם אחדים וכו' וכו', אז אין כל סיבה שאתה תחשוב שצוות סופרים כתב אותו, אלא כל הסימנים מראים, אם אין הכרח, אז אני מניח, כל עוד אתה לא רואה שינוי כתב, אם תראה שינוי כתב, אז תדון, יכול להיות ששני אנשים כתבו אותו, אבל כל עוד אתה לא רואה שינוי כתב, ולא שינוי ברעיון וכו' וכו', אז כנראה שאחד כתב אותו. הראיה הרביעית, הראיה הרביעית זה שאם יש שני אלוהים, אז צריך להגיד מה ההבדל בין אחד לשני. ואם צריך להגיד מה ההבדל בין אחד לשני, אז צריך להגדיר אותם. אמרנו שמה זה גדר? גדר זה יש מכנה משותף, וגודרים משהו מהשאר, ויש גם הבדל, ככה מגדירים דבר. אז אם יש לך מכנה משותף, שני אלוהים, חס וחלילה, אתה צריך עכשיו להגיד מה ההבדל בין זה לזה. הפרסים למשל אומרים, זה אל טוב וזה אל רע. איך יוצא בזה? אתה צריך להגיד מה ההבדל ביניהם. אז אתה צריך להגדיר אותם, אבל האלוה הוא לא מוגדר. ולכן הוא חייב להיות אחד. אתה לא יכול להגיד זה כך וזה כך, כי עליו אתה כבר לא מדבר, כמו שאמרנו. ראיה חמישית היא דומה קצת לראיה הראשונה. בראיה הראשונה אמרנו שתמיד האחד קודם לריבוי, מסיבה אחת תהיינה כמה תופעות וכו'. אז אם האחד קודם לריבוי והשם הוא קדמון, דיינו, אם אפשר להגיד, הוא בטרם היות זמן, הוא רוצה, אי אפשר להגיד בטרם על לפני שהיה הזמן, אבל בכל אופן, אם אתה מייחס לו את הקדמות, אז אתה גם מייחס לו את האחדות. זאת אומרת, תמיד ההתחלה היא מעט, ולאט לאט דברים מתרבים. אז היות ואתה מייחס לו קדמות, קדמון לכל דבר, אז אתה גם צריך לייחס לו, אם אתה מייחס לו את הקדמות המוחלטת, אתה צריך לייחס לו גם את האחדות המוחלטת. כי אחדות וקדמות הם זהות. ראיה שישית, הוא טוען פה שריבוי, ריבוי זה מקרה. כמות, כמות היא מקרה בדבר. יש לך חפץ מסוים, אתה אומר מה הכמות שלו, הוא שוקל קילו, הוא ארוך מטר, יש בו שלושה פריטים, זה כבר מקרה, כמות זה מקרה על המהות. ולקדוש ברוך הוא אין מקרים, ולכן, לכן הוא אחד, וזה רק אומר, פה יש קושייה שצריכה להתעורר. איזה קושייה צריכה להתעורר? מי אמר שאין מקרים? אז הוא מסביר את זה. הריבוי והכללות מקרה הוא בעצם והיא הכמות, ובורא העצם והמקרה לא ישיגהו תואר מתאריהם בעצמותו. אתה לא יכול לייחס לו כל תכונה שאתה רואה בבריאה, ומכללה תכונת הכמות, מיני ובה לא יכול לייחס לו. ככה הוא אומר. אבל מה הקושייה פה? אם הריבוי הוא כמות, אז מה? זה היינו מקרה, אז מה? איזו שאלה מתבקשת פה? אם שתיים זה כמות, לכן לא יכול להיות שהוא שתיים, מה צריך להקשות?
אחד זה גם כמות.
אז גם אחד זה כמות. נכון? גם אחד זה בעצם מקרה באותה מידה. אז זהו, יטפל בזה בסוף השער, הוא יסביר שאנחנו אומרים השם אחד, זה לא שהוא אחד, אלא כמו שכבר אמרנו, הוא ייחודי. הוא שונה מכל דבר, זה בעצם להפקיע אותו בכלל במושגי הכמות, גם לא ממושג האחד. אחד זה בעצם אין שני לו, דיינו שום דבר לא דומה לו, הוא ייחודי, אבל הוא לא, הוא לא כמו המספר אחד, שעד רבה זה מקרה בו, ויש לו דווקא אחד, זה אומר שיש גם שני, זה לא האחד המספרי, המתמטי, השם אחד זה לא אחדות מתמטית.
מה?
למה אומרים אפס? למה לא אומרים אפס? אפס במתמטיקה זה נראה לי מבטא חוסר קיום. כאילו, אז זה ודאי שלא נכון להגיד לגביו. אז לכן אומרים, שונה מכל דבר אחר. חוץ לזה שאפס בסופו של דבר גם מנהל יחסי גומלין עם אחד ועם מינוס אחד, יש לו שכנים מימין ושמאל, וזה גם לא נכון לגביו. כן, לכן. מה?
אפס לטוב.
אפס זולתו זה לא מתאר אותו, זה מתאר את, זה מאפס את כל השאר, לא אותו. נכון? איפסנו את כל השאר. אין עוד מלבדו. כן, נכון. אז זו ראיה שמדברת על כך שאי אפשר לייחס לו כמות, ודאי שלא ריבוי, אבל גם לא את האחד המספרי. והאופן השביעי, הראיה האחרונה היא רשמתי לי כך, אם יש יותר מבורא אחד, אז אם מה נפשך? אם כל אחד בפני עצמו לא יכול לברוא, הם היו צריכים להשתתף שניים, הרי שהם סופיים ואינם אלוהים, אז אף אחד מהם הוא לא האלוה. ואם כל אחד יכול לברוא בפני עצמו, אז הם סתם מפריעים זה לזה, כאילו זה סתם, רק תקלות יכולות לצאת מזה, וההנחה היא שהאלוה עושה את הדבר הנכון ביותר, ולא את הדבר הלא נכון. אז אם הם צריכים זה לזה, אז הם סופיים והם לא אלוהים, ואם הם לא צריכים זה לזה, אז הם לא יבנו ביחד העולם, אלא כל אחד יעשה את זה בפני עצמו. אלו פחות או יותר הראיות, הן ראיות יפות, חלקן שייכות לגבינו, חלקן קצת לא מקובלות היום מצד צורת החשיבה הפילוסופית שהשתנתה, אבל בסדר, אז הבאנו ראיות למציאותו וראיות לאחדותו. רבנו בחיי אמר שאחרי שנוכיח את מציאותו ונוכיח את אחדותו, אז אנחנו נדבר על משמעות אחדותו, מה זה אחד שאנחנו אומרים עליו, ומה זה אחד מתמטית, ומה זה גוי אחד בארץ. יש הרבה ביטויים של אחד, השאלה היא מה משמעותה. אז את הפרק הבא כבר נראה בפנים. אמר, אבל באור אופני האחד האמיתי, מה זו אחדות אבסולוטית מוחלטת, והאחד הנאמר על דרך העברה, יש אחדות מושאלת. נביא לזה דוגמה אולי, מה הכוונה משמעות מוחלטת ומשמעות יחסית. הבאנו את זה הרבה פעמים, כן, המושג חי. אז יש יש בעל חיים, פרה שרואה באחו, אז היא חיה. ויש בשר חי שהוא לא מושל, הוא כבר במקפיא. לא, פה כבר החיות שלו היא חיות מושאלת. הוא כבר לא חי, אבל ביחס לבשר המבושל, אנחנו קוראים לו חי, ולפעמים זה פיקטיבי לגמרי, כמו גזר חי, שזה בכלל לא מעולם החי, מעולם לא הייתה שייכת פה אפילו החיות במשמעותה האמיתית, רק שוב, ביחס לגזר מבושל, אנחנו קוראים לו חי, וכן יש מציאות שהיא מציאות ויזואלית, כן, יש מציאות שהיא בסרט, גם חלום זה סוג של מציאות, אבל מציאות לא אמיתית, ויש מציאות שאנחנו קוראים לה אמיתית, והרמב״ם טוען שביחס למציאות השם, אז המציאות שלנו היא כחלום, אם לא פחות מזה, רק אין משל יותר יפה, אבל שנבין שהמציאות שלנו היא מציאות יחסית, כי אנחנו אפשרי המציאות, אנחנו תלויים בו במציאותנו, והוא מחויב המציאות. אז כמו שתבין שחלום זה מציאות, אבל לא מציאות אמיתית, אז תבין שגם אתה חי בסרט, כמו שאומרים היום, חי בחלום וגרוע מזה, ולכן אפשר להגיד, אין עוד מלבדו, ואין עוד מלבדו, זה לא אומר שאין לנו מקום, אלא אין עוד מלבדו, כותב הרמב״ם, כמותו. דיינו, במשמעות המציאות המוחלטת, באמת אין עוד מלבדו. כל השאר, זה כמו שתגיד, שאני פה ויש פה, אני חולם על עוד מישהו, אבל הוא לא באמת פה באותה משמעות שאני כאן. כך הרמב״ם מסביר את, והשם אלוהים אמת. מה זה אמת? זה לא שהוא לא משקר, אלא אמת, הכוונה, הוא היחיד שבאמת אפשר לומר עליו מצוי. כל השאר זה באופן יחסי, לא באופן מוחלט. אז אותו דבר גם לגבי אחד. שאני אומר אחד, יכולה להיות איזו משמעות מוחלטת, ויכולה להיות איזו משמעות מושאלת. נאמר על דרך העברה. שאלתי את זה מפה ועצמדתי את זה לפה. אבל באופן האחד האמיתי והאחד הנאמר על דרך העברה, הוא שהאחד שם נגזר מן האחדות, והוא נאמר על שני אופנים, האחד מקרי, והוא הנאמר על דרך העברה, זו אחדות שהיא מקרה בדבר, היא מתארת את כמותו, והשני עצמי יציב והוא האמיתי, זה דבר שמהותי לו, שמגדיר אותו. גם האחד המקרי, שאומרים מקרי, הכוונה היא לכמות, שהיא מקרה בדבר, יש לך דבר ואתה מתאר אותו במקרים, הוא גדול, הוא קטן, הוא מעט, הוא רב, זה מקרים. גם האחד המקרי על שני אופנים. האופן האחד מהם גלויים בו הריבוי וההכללה והקיבוץ. לפעמים אתה אומר אחד על משהו, אתה מייחס תכונת אחדות, מקרה האחדות למשהו שברור לך שהוא לא אחד במהותו. כמין האחד הכולל סוגים רבים, וכסוג האחד הכולל אחדים רבים. יש לך את מין הבהמה, שיש בו בקר וצון, אבל הוא מין אחד ביחס לשאר מיני החי כמו עופות ודגים. וגם בסוג, דיינו, נגיד סוג הבקר כולל עמדים רבים, הרבה פרות, וחברת האחד פרה מסוימת שהוא מחובר מחלקים רבים, יש לה רגל ימין, רגל שמאל, וכצבא אחד שהוא קבוצת בני אדם, וכמו שאנו אומרים, שאה אחת, מידת נפח. מה זה שאה אחת? יש בשאה הזו 1,000 גרגירי חיטה, אבל ביחס לשאה הבאה אחריה היא אחד. וכפיז אחד, שזה גם סוג של מידת נפח, ורובע אחד, וליטרה אחד, וכל אחד מהם כולל כמה דברים שאומרים על כל אחד מהם אחד. אז יש פה כך וכך גרגירים שכל אחד נקרא אחד, והם כולם קילוגרם אחד. אז זה ברור לך שהאחדות של הקילוגרם היא אחדות יחסית ביחס לקילוגרם האחר. והנה כל אחד ממה שהזכרנו נקרא אחד על דרך העברה, באופן מושאל, באופן יחסי, והוא מצד הצטרפות אותם הדברים בעניין אחד שאותו השם כוללם. למה זה נקרא קילוגרם אחד? כי כל הגרגירים פה הם בתוך אותו כלי מידה, זה המסגרת שמאחדת אותם. ונקרא רב הרבה מפני שהוא כולל דברים רבים, וכאשר נחלקים ונפרדים אותם הדברים יאמר על כל דבר מהם אחד. והנה האחד בכגון הדברים הללו שהזכרנו מקרה, ותכונת אופי אפילו זמנית, והרי הוא אחד מצד וריבוי מצד. כלומר הקילוגרם האחד הוא אחד או הרבה, מצד אחד הוא אחד, מצד שני באופן מסוים הוא אחד, באופן מסוים הוא לא אחד. ביחס לגרגירים הוא לא אחד, זו קבוצה של גרגירים רבים. ביחס לטון, אז זה כן, יש לו מכנה משותף, זה קילוגרם אחד, יש פה צבא אחד מתוך הרבה צבאות, שכל אחד מהם מורכב מחילות רבים וחיילים רבים וכו'. אז זה אחד שאנחנו, קל לנו להבין שהוא לא אחד באמת. והסוג השני של האחד המקרי, של האחד הכמותי, הוא האחד הנאמר על הפרט האחד, והוא אינו מתרבה ולא כולל דברים רבים לפי פשוטו. אנחנו, לא כך קל לנו להבין שהוא בעצם לא אחד. עכשיו אתה רואה גרגיר חיטה אחד, לא קילוגרם של חיטה, אלא שהוא הרבה בעצמותו. האמת היא שהוא לא אחד מפאת חיבורו מחומר וצורה, יש לו כמות ויש לו איכות ועצם ומקרה, יש את הגדרת הדבר ויש את המקרים שלו. מקרה זה תכונה לא הכרחית, ועצם זה תכונה מגדירה, תכונה הכרחית. כן, יכול להיות קרח בכל מיני צבעים, אם תקפיא פטל זה יהיה צבע ורוד, ואם תקפיא מים אז יהיה צבע שקוף לבנוון, אז זה מקרה. ואילו העצמות של הקרח זה הקור שבו, לא יכול להיות קרח חם וכך יוצא בזה. אז יוצא שגם דבר אחד אתה יכול לדבר אצלו על חומר וצורה, דהיינו כמות ואיכות, ועל עצם ומקרה, והוא סובל את ההוויה וההפסד, דהיינו הוא משתנה, הוא פעם הווה ופעם נפסד, וההתחלקות וההתפרקות וההתחברות וההתפרדות והשינוי והניגוד והשיתוף, כל אלה התכונות שלו כל הזמן משתנות, באות והולכות. והנה הריבוי שייך בדבר שאומרים עליו אחד מכל מה שתיארנו, לפי שם הפך האחדות. נמצא כי האחד האמור על הדבר אשר שייך בו בעצמו אחד בסוגי הריבוי וההתפרקות, הוא מקרה בלי ספק. דבר שמשתנה הוא לא אחד, הוא לובש צורה ופושט צורה, הוא מורכב, הוא נוסף עליו, נחסר ממנו, הוא יותר קיים והוא פחות קיים, והוא מתחבר עם משהו ומתפרק ממשהו, ולכן ממילא הוא מורכב מבחינות שונות וגורמים שונים, והוא אחד על דרך העברה, לא באופן אמיתי. אז גם אם תיקח, אני לא יודע מה, דבר שהוא נראה הכי אחדותי, כמו כדור, אפילו לא אדם, כי אדם אתה רואה שיש גפיים ויש אבל כדור, אז היות ויש בו מעלה ומטה, ימין ושמאל וכולי, אז זה עצם וצורה, כן, חומר וצורה, אז הוא לא אחד. ואפילו המספר המתמטי אחד, אז הוא נחלק לשניים, אחד פלוס אחד, אחד לחלק לשניים, הוא משתנה ומקיים יחסי גומלין, וזה מראה שהוא לא, הוא לא אחד במשמעות הזה. אולי האחד הכי מופשט שאנחנו מכירים זה המספר אחד, וגם הוא לא אחד. אז זה לגבי האחדות היחסית. לגבי האחדות המוחלטת, נראה ביום ראשון או שני. שבת היא שבת?
ישיבה.
ישיבה. יום ראשון, בעזרת השם. יום טוב.